אנחנו ממשיכים את העיקרון שלמדנו אותו בפעם שעברה, ואם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו על זה שישנם שני סוגים של לימוד מדרש. אנחנו על פי רב קוק ראינו את זה בהקדמה שלו לעין היה על מסכת ברכות, שישנם שני סוגים של לימוד מדרש. סוג אחד נקרא פירוש, וסוג שני נקרא ביאור. פירוש זה אומר שאנחנו מנסים לחשוף, להבין רובד הפשט של המדרש, וביאור מנסים להעמיק ולבאר לעומק של המדרש דברים שכביכול מסתתרים מאחורי המדרש. אז אנחנו ננסה היום גם לקחת אחד המדרשים, איזשהו ניקח מדרש, וננסה, כמו שבפעם שעברה, ניתחנו אותו בשני רובדים, אבל גם היום אנחנו ניקח מדרש ונבין אותו בהתחלה ברובד של פשט, דהיינו ברובד של פירוש, ואחר כך ברובד של ביאור. זה מדרש ידוע במסכת גיטין, אם אפשר לחלק את הדפים, בדף נ"ח, מדרש על שמספר על אחת הסיבות שבגללם נחרב בית המקדש. אומר המדרש, אצלכם זה מופיע במקור מספר אחת, אומר המדרש כך: אמר רבי יהודה, אמר רב, מהי דכתיב ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו? כן, זה הפסוק. אומר על זה עכשיו הרב יהודה בשם רב: מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו. הרצל, יש לי בקשה אליך. מים. טוב, אז אני רוצה שהוא יפסיד. טוב, תקראו בינתיים בעצמכם את המדרש. אני מחכה עד שהוא יחזור. כן, יש עוד דפים. אז אנחנו במדרש. תודה רבה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שלנו. מקור מספר אחת. אמר רבי יהודה, אמר רב, מהי דכתיב ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו? מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו ושוליה דנג להווה. זאת אומרת, פה מדובר על, לא על רב, אלא על בן אדם שיש לו נגריה, ותלמיד שלו, דיינו שוליית הנגר, הוא נטל עיניו באישה של הבוס. פעם אחת הוא צריך רבו ללוות. אמר לו, שגר אשתך אצלי. זאת אומרת, אז השוליה, תלמיד של הנגר, אמר לו, תשלח אליי את אשתך ואלוונה, ואני אתן לה כסף בשבילך. שגר אשתו אצלו. שעה אימה שלושה ימים. אז אז השוליה, תלמיד, לא נתן כנראה לאשתו של הבעל הבית ללכת ממנו במשך שלושה ימים. קדם ובא אצלו, אז הנגר בא אצל שוליה. אמר לו, אשתי ששיגרתי לך, איכן היא? אמר לו, אני פטרתיה לאלתר, ושמעתי שתינוקות נתעללו בה. זאת אומרת, אני שמעתי שנערים אנסו אותה בדרך. אמר לו, מה יעשה עכשיו? כן, מה יעשה? אמר לו, אם אתה שומע על הצעתי, גרשה. אמר לו, עכשיו בעל הבית אומר לתלמיד, אמר לו, כתובתה מרובה. אמר לו, אני אלווך ותן לה כתובתה. עמד זה וגרשה. עמד הוא ונשאה. אז עכשיו השוליה לקח את אשת רבו שהוא גירש אותה והתחתן איתה. כיוון שהגיע זמנו ולא היה לו לפוראו, דיינו לבעל הבית, לנגר, לא היה אפשרות להחזיר כסף לשוליה, אמר לו התלמיד לנגר, אמר לו, בא בוא ועשה עימי בחובך. אז אתה עכשיו תעבוד אצלי באותו חוב שאתה חייב לי. כולם מבינים פחות או יותר מה שאני עכשיו אמרתי? מה? לא הבנת? אז מבלבל. אז כן, כן, לכן אני שואל שאלה הזאת, אם אתם כולם מבינים.
יש שוליה מי הנהגה מבעל הבית.
טוב. עד כאן אני עכשיו אסביר בעל פה מה שכתוב. היה נגר, אשתו, ותלמיד של נגר גר אצלם בבית. תלמיד התאהב באשתו של נגר. פעם אחת בעל הבית, הנגר, הצטרך כסף, הלוואה. אז הוא אמר לתלמיד שלו, אולי אתה יכול להלוות לי כסף. אז התלמיד אמר, כן, אני יכול, תשלח אליי את אשתך ואני אתן לה כסף בשבילך.
אבל הם היו באותו בית.
לא, הוא היה בא ללמוד אצלו והלך. הוא היה בא, לומד, הולך. אז הוא אמר, תשלח לי את אשתך, ואני אומר, טוב, בסדר. שלח אשתו, אשתו בא לתלמיד לקחת כסף, והוא לא נתן לה ללכת שלושה ימים. אחרי שלושה ימים שחרר אותה. כשהיא חזרה הבית, שחרר אותה. אבל בינתיים הנגר רואה שאשתו לא חזרת הביתה, הוא מחפש אותה. אז הוא הלך לבית של התלמיד, בית של השוליה, ושואל אותה, איפה אשתי? הוא אומר, אני לא יודע, אני מיד שחררתי, נתתי לה כסף, והיא מיד הלכה. אני רק שמעתי שאנסו אותה בדרך. עכשיו בעל הבית, הנגר, שואל, אז מה נעשה? אז הוא אמר לו, אני במקומך הייתי מגרש אותה. אז הוא גירש אותה. כשהוא גירש, אז רגע, סליחה, תגרש אותה. אז הבעל הבית אומר, הנגר אומר, אני לא יכול לגרש אותה, כי אני צריך לשלם לה כתובה מאוד גדולה. אין לי כסף לשלם לה. הוא אומר, אני אלווה לך כסף. אלווה לה כסף. עכשיו הוא גירש את אשתו. ברגע שהוא גירש אותה, אז תלמיד הלך והתחתן איתה. עכשיו בעל הבית חייב כסף על ההלוואה לתלמיד, נכון? ואין לו כסף לשלם. אז התלמיד אמר לו, אם אין לך כסף לשלם, אז תבוא אליי הביתה ותעבוד אצלי בבית על הסכום שאתה חייב. אין לך כסף לחזור, אבל אתה יכול לעבוד אצלי. תודה רבה, יישר כוח. אבל אתה יכול לעבוד אצלי תמורת כסף שאתה חייב לי, אז אתה תחזיר לי את החוב בעבודה שלך. איזה עבודה? נגרות, משרת, עושה כל מה שצריך להיות משרת אצלו בבית. ועל זה הוא אומר, פה אנחנו עצרנו, אנחנו במקור מספר אחת, שורה שנייה מלמטה. וכיוון שהגיע זמנו ולא היה לו לבעל הבית לפעורו, אמר לו, עכשיו השוליה אומר לבעל הבית, בוא ועשה עימי בחובך. אתה החוב שאתה חייב, אתה שתעבוד אצלי בבית למה שאתה חייב. והיו הם יושבים ואוכלים ושותים, דיינו, עכשיו שוליית הנגר יחד עם אשתו החדשה, שהיא אשתו לשעבר של הנגר, יושבים ואוכלים ושותים, והוא היה עומד ומשקע, והוא משרת אותם, משקע להם את הכוס, מוזג להם מים לכוס, ומשקע עליהם. והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בכוסיהן. והיה בוכה באותו זמן שהוא עובד איתם. הוא היה בוכה והדמעות נופלות לכוס. ועל אותה השעה נחתם גזר דין. ועל זה נחתם גזר דין, על זה שירושלים תיחרב. ויהיה גלות וכל מה שחורבן בית המקדש. ואמרי לה על שתי פתילות בנר אחת. על בגידה. טוב, עד כאן זאת הגמרא. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה אתם חושבים? מה המסר המרכזי של המדרש הזה? מה הרעיון כאן? מה הם רצו להגיד לה? רצחת וגם ירשת. מה עוד? כן, בבקשה. אל תחמוד. אל תפתחו בנדיבים. יפה, נכון. עוד, כן. כן, שזה המצב הכללי היה כזה בעם ישראל. כן, כן, בבקשה. כן. יש עוד דעות? כן. הדעה האחרונה הזאת שעכשיו נאמרה, אני חושב שזה מסר העיקרי. למה? כי כל מה שאתם, תכף אני אחזור, כי כל מה שאתם אמרתם, אתם אמרתם נכון. כל מי שאמר, אמר משהו נכון. רק מה? זה דברים שהם כתובים פה, הם פשוטים. וזה כל אחד מבין את זה. זה גם ככה מובן. אבל יש פה משהו שעומד מאחורי הסיפור הזה. ומה עומד מאחורי זה? זה הרעיון שלכאורה כל מה שקורה פה קרה בסדר גמור, ביתר. לא הייתה פה שום אווירה. או בכל אופן, לא אווירה כזאת נוראה שבגללה יחרב בית המקדש וגלות וכל הקטסטרופה. שקר, נכון, בסדר, הוא שיקר לו. כן, נכון. אבל אולי אני אסביר את עצמי קצת יותר טוב. נגיד אתם בית דין, יושבים עכשיו בבית דין, מביאים אליכם עכשיו בן אדם הזה ואומרים לו, תראה איזה לפני הדבר נתן מכשול וכל זה, על איזה סעיף אתם תשפטו אותו? כן, בבקשה. מוציא שם רע. אז הוא אומר, הוא לא טען את זה, הוא אומר שכך שמעתי, הוא לא אומר שזה היה נכון.
אבל הוא יודע איזה נכון.
נכון, אז שיקר. כן, כן, שיקר, נכון. ומה מגיע לו על זה? שאדם מוציא, על מישהו שהוא משקר. אבל אתה מבין, הוא לא אומר, אני יודע שככה זה היה. הוא אומר, כך שמעתי. זה לא בטוח שזה היה. מה עוד הוא עשה? מה הוא היה לא בסדר? החזיק שלושה, נכון. החזיק אישה שלושה ימים, זה באמת לא בסדר, נכון? אבל איך אתם יודעים שהוא החזיק? אולי אשתו נשארה שם שלושה ימים?
אם היא הזכירה להתחתן איתו, כנראה שהיא...
לא. יכול להיות שנשארה אצלו, והם ביחד שיחקו שחמט. למה אתם חושבים שהם עשו איזושהי עבירה? ישו ביחד, דיברו, זה בטח התעסקו בפילוסופיה אקזיסטנציאלית, וזהו, אין בזה שום... מי אמר שהם עשו איזשהו חטא? איזושהי עבירה? ובאמת, מהרשע אומר שלא קרו, לא קרה שום דבר, לא עשו שום עבירה. ולא רק מהרשע, יש הרבה, ככה מפרשים, אומרים, לא קרה ביניהם כלום. תסתכלו אצלכם, במקור מספר 2, אומר מהרשע, על פירושו, על מסכת גיטין, במה שעכשיו אנחנו לומדים, אומר ככה, ונראה לפרש, דלישת דעל אותה שעה נחתם וכולי, אפשר דשעה ג' ימים מעיקרה, לא עבד עם האווירה, והייתה מותרת לו לאחר שנתגרשה. זאת אומרת, זה שמערשה מעלה את האב האמינה הזאת, שהיא הייתה אצלו שם שלושה ימים ולא קרה כלום, זה אומר מה? זה אומר שכיוון הפירוש שלו, המחשבה שלו הולכת לזה ש... לא זאת הייתה בעיה, לא בעיה הזאת של אשת איש, אלא היו שם, דיברו, וזהו, והלכה הביתה. סימן שיש פה משהו אחר שהוא רוצה ללמד אותנו, מהרשע, כן? ובדרך כלל, כולם ככה מבינים גם את מהרשע עצמו, זה ככה אומר החידה בין יהוידע, וככה גם מסביר את זה יבץ במקור 2א אצלכם, זה אותו עיקרון, שלא היו חושבים זאת לעוון שאפשר שלא קלקל עמה. ואפילו אם גירשה מתחילה על מנת כן שתנסה לו, מותרת לו ובהתר נישאה. זאת אומרת, השוליה בהתר התחתן עם הבחורה הזאת. אם הוא היה באמת, אם שם הייתה בגידה וכל זה, אז היא הייתה עכשיו אסורה. אסורה לו. אבל הם אומרים, לא, לא הייתה פה שום אווירה. אז על מה הם... אז על מה נחרב בית המקדש? מה הייתה פה עיקר הבעיה? כן, בבקשה?
בעצם, שוליית הנגר, הוא כביכול... הוא עבד על בעל
האישה. כן, שקרן.
שעבד עליו.
שקרן עבד עליו.
הוא
עובדה אומנות,
ובסופו של דבר הוא
מזיל דימה
וכוחה. הוא גם את אשתו גנב,
וגם גרם... אבל הוא אומר שהוא הכל בצדק. מה גנב? מה הוא גנב? הוא הציע לבחורה להתחתן. מה גנב? היא באה ואמרה... זה דיברו, איזה יפים, יש לך פה תמונות, וזה אתה בעצמך עשית את השולחן הזה. כן, כן, וככה היא דיברה איתו שלושה ימים, מה גנב? מה הוא עשה?
אז לא מספיק שזה מה שקרה, הוא גם נתן לו לשרת אותו ואת אשתו.
נתן לו לשרת, הוא חייב לו כסף, אז מה הוא יעשה עכשיו?
תראה, זה כאילו...
הוא חייב לו כסף, מה הוא יכול... אז מה הוא יעשה? כן, בבקשה. אני חושב שפה הייתה אהבת חינם. מה שנאת חינם? הוא אהב אותה בחינם. הוא ביזה אותו. אז לכן... כן, נכון. אני מסכים... כן, אני מסכים כבודו לגמרי. אני רק שואל שאלה מאוד פרקטית. עכשיו מביאים לפניך את האדם הזה באזיקים, כבול. ואומרים, מה עושים איתו? על איזה סעיף אנחנו נתלה אותו? אז מה תגידו לו? בזה שהוא לא היה אציל נפש? בזה שלא היה לו אהבת חינם? על מה, 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 מה הבעיה שלו? כן, בבקשה. אבל כן, נכון, זה בדיוק נכון, נבל ברשות התורה, נכון. אבל מה, אבל אין פה אווירה כביכול, כן? כן, בבקשה. בדיוק. נכון. כן, נכון. כן, נכון, נכון. תבינים, זאת אומרת, כל מי שאמרתם, אתם אומרים נכון בכיוון הזאת, אתם רואים שאין פה הילה. זה לא מקרה פלילי, זה לא מקרה כזה שאתה יכול לעשות איתו משהו. אבל דווקא בגלל שהוא כל כך מקפיד על הלכות, מידת הדין והכל כל כך מדקדק, זה עצמו החריב את בית המקדש. תסתכלו במקור שלוש. אומרת הגמרא ובעל מציע, דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים, אלא על שדנו בה דין תורה. זאת אומרת שברגע שאתה, הכל הולך לפי דין, מדקדק, הכל, אתה לא לוקח בחשבון רוח הדברים, אתה לא לוקח את הדברים שלא כתובים, אז זה יכול להיות כשר, אבל מסריח, כן, כמו שאומרים, נבל ברשות התורה, זאת אומרת, זה הדבר שהוא על פי דין, זה יכול להיות הכל מעולה, אבל אתה מחריב את, לא את, את משפחה הזאת בלבד, אתה הכרבת, את הכל, את ירושלים, את ארץ ישראל, את גאולה, הכל הכרבת. אתם יודעים, זה מה שהוא עשה, הוא הכריב הכל, אבל פורמלית, הייתה להם הכל מצוין, הייתה להם בטח חתונה טובה, עם הרבה מוזמנים ועורכים, עם תזמורת, וכשהוא קידש אותה, אז הוא שבר כוס, ושרו, עם משכחך ירושלים. כן? זה היה בחתונה של השוליה. כן? בדיוק, אז את זה, במילים שלכם, בדיוק זה אומר יבץ, הרב יעקב אמדין, מה שאנחנו התקלנו לקרוא את מקור 2 א', אנחנו עצרנו אותו באמצע, אז זה בעצם העיקרון. תסתכלו ב-2 א', בשורה אמצעית, מההתחלה, מכאן, נראה ברור, ופה חידוש גדול של יעקב, הרב יעקב אמדין, אומר ככה, נראה ברור שיש אבון שאינו מפורש ומבואר בשום מקום. יש אבון, אבל הוא לא כתוב בתורה. לא מפורש ומבואר בשום מקום. והוא חמור מאוד וסנוי בעיני המקום, יותר מעבירות החמורות להניש הרבים בעבורו. כי אם זה היה מקרה ספציפי, מישהו שהוא אנס את אשתו, את אשת רבו, או פיתה אותה, או הרג אותה, כל דבר אחר שהיה עושה, אז דבר הזה היה פחות חמור ממה שהוא עשה כאן. למה? כי גם אם הוא עשה עבירה כל כך נוראה, יש סיכוי שהוא יכול לחזור בתשובה. יש סיכוי שהוא יכול להבין שהוא בעצם פושע. אבל כאן הוא לעולם לא יודע שיש איזושהי בעיה. הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? כן, עשיתי הכל בסדר גמור. אז הוא לא יכול גם לחזור בתשובה, כי אין לו מה לתקן. רק אני רואה שברוך השם יש לכם הרבה התעניינות בזה, אבל אני רוצה שאנחנו קצת נתקדם, נבין עכשיו את מה עיקר הרעיון בזה. זה בעצם הנושא העיקרי שלנו, שהייתי רוצה לדבר עליו היום. כמו שאמר פה הרב אמדין, שיש אבון שאינו מפורש בשום מקום. אתן לכם דוגמה מהחיים שלנו, מהחיים המעשיים שלנו. יש פה משהו באינטרנט. אולי רצו לומר לנו שאנשים נזהרו בהלכות פורמליות, נכון, נכון, כתובה, שלא לבוא על אשת איש וכולי, אבל היו מעוותים בדרך ארץ פשוטה, נכון, מעוותים בדרך כלל, כן, חמדת אישה, רמאות וכולי, נכון, נכון, זה, הנה, כתוב פה אליעזר, תשובה ודאי נכונה. אבל שנייה, בואו אנחנו קצת נתקדם, אחר כך אם יהיו לכם עוד הערות, אני אשמח לשמוע. אז עכשיו אני אביא לכם מקרה מהחיים, שאותו עיקרון נראה את זה בחיים שלנו עכשיו, בחיים המודרניים. אתם יודעים ש... אמרתי לכם כבר, זה כבר כמה פעמים, שאני ואשתי, אנחנו עושים ביחד טיפול לזוגות שנמצאים במצב משבר, שלא כל כך מסתדרים אחד עם השני, אז אנחנו עוזרים להם לעשות שלום בית, ואנחנו עוסקים בזה הרבה. ויום אחד הגיע אלינו לטיפול זוג שאישה חושדת בבעלה, והיא מקנה שהוא חושב שהוא בגד בה. שאלתי אותה, למה את חושבת ככה? אז היא אומרת, מספרת מקרה שהיה. היא רצתה להגיד משהו לבעלה, הוא עובד באיזשהו משרד, ובמקום עבודה שלו הוא נמצא יחד עם פקידה אחרת באותו חדר. כך הם עובדים. אני חושב שזה עצם הסיטואציה, היא מותרת לפי ההלכה, אבל היא מאוד לא בריאה. והם עובדים. היא רצתה להגיד משהו לבעלה, ובא למשרד שלו. אז לפני שהיא נכנסה כבר לתוך החדר, היא שמעת שהם, בעלה ופקידה הזאת, הם צוחקים, 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 והיא אומרת לו, משוגע אחד. ואז כשהם נכנסה, אז הם ככה היו נבוכים, וככה היו תנועות כאלה מוזרות, כאילו התיישבו במקום, בקיצור, הם הגישו מאוד נבוך, מאוד לא נוח, והוא שאל אותם, מה את עושה פה, מה את באת לפה, וזה, ויצאו החוצה, דיברו איתם, אז היא אומרת, מאז התמונה הזאת לא יוצאת לי מהראש, ואני חושבת שהוא בוגד בי. ואני אמרתי לו, לבחור הזה, אמרתי לו, אתה יודע, גם אני חושב שאתה בוגד באשתך. הוא אומר. אני באתי, הוא בא אליי, שאני אציל אותו, ודאום אני אומר, נכון, אתה בגדת בה. אומר, מה פתאום, מניין לרב, מה פתאום הדבר הזה, מה זה? אז אמרתי לו, מזה שבחורה הזאת, הפקידה, אמרה לך משוגע אחד, מזה אני לומד שאתה בוגד באשתך. כי זאת אמירה אינטימית מאוד. או שזה כעס, או שהיא בעצמה מין בהמה גסה, או שיש ביניכם קשר מאוד קרוב. לא כל אחד תגיד לאיש זר משוגע אחד. ואני לא חושב, אמרתי לו, אני לא חושב שאתה בגעת בפועל, אבל בראש שלך אתה בטוח בגעת. ואם גם בראש אתה לא בגדת, אז באטמוספירה שאתם חיים ביחד, שאתם נמצאים בעבודה שלך, באטמוספירה הזאת היא עצמה הבגידה. כשאתה צוחק ככה עם הפקידה, זאת הייתה הבגידה. האווירה באה מאווירה, מאטמוספירה. יש אווירה של בגידה, ואתה נמצא בו, אתה יצרת את זה, זאת הבגידה. בפועל, אולי בפועל לא קרה כלום, כמו שבסיפור הזה. אני מכיר מישהו, מכיר אותו אישית, אבא לשישה ילדים. יום אחד הוא בא הביתה ואומר לאשתו, אנחנו מתגרשים. למה? אני לא אוהב אותך יותר. למה? אני אוהב מישהי אחרת. והוא לא, כאילו, לא בגד. הוא פשוט אוהב מישהי אחרת. והוא חושב להתחתן עם מישהי. מי זאת אישי? האיש, עכשיו אני מספר, אבא לשישה ילדים, הוא עבד שם באיזשהו משרד, ובמשרד אצלו, תו פי שלו, הייתה בחורה, בת שירות. בשנת שירות הלאומי. אז הוא התאהב בה, והחליט להתחתן איתה, והסכימה, ועכשיו הוא מתחתן עם הבחורה שיכולה להיות בת שלו, פחות או יותר. בת שירות היא בת גילה שלה, בת הגדולה שלו.
כל זה בת שירות.
כן, כן. וזהו. עכשיו, כל מה שקורה שם, הכל ביתר, והכל כשר. הוא לא עשה שום דבר לא בסדר מבחינה הלכתית, הוא לא בוגד באשתו, בא, הוא מגרש, עושה הכל פורמלי, הכל בסדר גמור, אין שום בעיה. ואני אומר, גם במקרה הזה, שהוא בוגד, ברור שהוא בוגד. דרך אגב, כמו שאמרתי לכם קודם, אני מכיר את האיש, אתם יודעים, האיש כשר לחלוטין, כיפה גדולה, הוא בוגר ישיבה מאוד, מאוד מאוד חשובה, מאוד ידועה. כיפה גדולה, זקן ארוך, ציצית בחוץ, עם תחלת. הכל, הוא 100%. ואני חושב שהוא בוגד. מה הפסול בזה, נכון? הוא שואל, מה הפסול אם כך? הפסול הוא זה שהבחורה הזאת, הבת שירות, איך ייתכן שהוא יתאהב בה? על מה הוא יתאהב? מה כל כך מצא חן בעיניו? שמה? שהיא מהר מצלמת סטנסילים? ממה הוא יתאהב? הוא הכין, היא מכינה קפה בצורה בלתי רגילה? אלא לא, לא זה. אלא מה? היו ביניהם שיחות, שיחות נפש, לתוך הלילה, והיא סיפרה לו על הבעיות שלה, והוא סיפר לה גם לא קרו כך, יצר קשר. מה? זה ברור שיצא פה, לא מתחילה אהבה מרגע הראשון, מבט ראשון ראה אותה וזהו. נוצר משהו, ומתוך משהו, אז כשהוא דיבר איתה שיחות נפש, זו הייתה בגידה. ברגע הראשון, כשהיא מצא חן בעיניו, שהיא עשתה שם משהו, שזה מצא חן בעיניו, והוא אמר לה, וואו, איזה בחורה איכותית טובה, ברגע הזה הוא היה צריך להתפטר. היא מצאת חן בעיניך, זהו, להתראות. עוזב מקום עבודה. אתה לא ממשיך הלאה. או שתמצא לה את השירות לאומי במקום אחר שם, ששם... אבל זה שאתה ממשיך להיות באותו חדר עם בחורה שמוצאת חן בעיניך, ואתה אדם נשוי, זאת בגידה. מה? ומה זאת אומרת? מה אתה מתכוון? ומה? שמה אומרים? מה העונש על השלב, על הלאו הזה? זה מה שאמרתי, נו. איך אתה יודע שהוא תר?
אבל זה לא אגרה שלא כתובה.
לא, אבל איך אתה יודע דבר כזה?
הוא כתב אחרי הלב שלו.
חוץ מזה, מי אמר שלא תטור? הסתכל, וזהו, והוא היה... כל הזמן עם עיניים סגורות, חושב.
בסדר, אבל לא דרך העיניים, תאר
לא, זה כדאי. לא, לא. יש פה משהו אחר. רק שנייה. בקיצור, העיקרון הוא, רק אחד. העיקרון הוא זה שאנחנו לומדים לחיות בחיים בצורה כזאת, שלא שאתה לא צריך, כמו שאתה אומר, לא לתור אחרי לבבינו. אתה בכלל לא מגיע למצב כזה. יש מין תקנון כזה, שיש קבוצה של רבנים שהוציאו תקנון, איך אדם צריך להתנהג במקום העבודה. במשרד, בכל מצב שבנם נמצא. איך הוא צריך להתנהג במקום הזה? אתם יודעים, כתוב שם, דברים שמאוד לא רגילים לאוזן שלנו, אבל בהתחלה אני כשקראתי הופתעתי, אבל אחר כך הבנתי כמה שזה דבר נכון. כתוב שם שכעיקרון אין נחמדים, אנחנו לא רוצים להיות נחמדים עם זרים, אני מתכוון עם בני מין שונה. עם החברים אתה יכול להיות מאוד נחמד, צריך להיות נחמד, להרבות ריעוד ואהבה ושמחה והכל. אבל עם נשים לא. לא טוב להיות נחמד עם נשים זרות. אין חברות בין איש ואישה. אין דבר כזה, לא קיים חברות. הוא סתם ידיד שלי, או ידידה. אין דבר כזה. אין בעריות, אין סתם. אז הקבוצה הזאת כתבו דבר כזה, שבמקום העבודה אסור לבן אדם לגלות שום גילויי חיבה כלפי הפקידים והאנשים שאתה עובד איתם באותו משרד. כמובן שזה מין שונה, כן? שום גילויי חיבה, עד כדי כך שאפילו בשם הפרטי אסור לקרוא לפקידה הזאת. צריך לקרוא לה בשם משפחה. למה? כי הרבה יותר קשה לחטוא עם גברת כהן מאשר עם רותי כהן. עם רותי זה יכול לקרוא, אבל עם גברת כהן קשה. יותר קשה. לא מפטפטים ולא מספרים על אובמה ולא מדברים על חום, איזה חום ואיזה מזג אוויר וכל הדברים הללו שאנשים סתם מדברים, סתם, לא, אסור לדבר. כל הדיבור בעבודה הוא דיבור פונקציונלי. איפה לחתום, הבאת טופס, תשלחי בבקשה את זה לשם, אני אקח את העבודה הזאת אליי הביתה, אני אעבוד שם, שעות נוספות, כמה זה ככה, זה, על זה אפשר לדבר. דיבור פונקציונלי בלבד. אין שום דבר מעבר לתפקיד עצמו. ואפילו כאילו דברים מאוד, מאוד פשוטים, כאילו טריוויאליים, שום, כאילו, לא מדברים על זה, לא עוסקים בזה. למשל, אני יודע, אתה הולך לקנות שם, הם מביאים דוגמה כזאת. אתה הולך לקנות משהו בקיוסק. אז אל תשאל את פקידה או בחורה או אישה שעובדת שם. אל תשאל אותה לקנות לך גם משהו. לא שואלים שאלה כזאת. תלך, תקנה זהו, היא רוצה ללכת שהיא תקנה בעצמה. אתה לא קונה לה כלום. אין חברות, אין חיבה, אין יחסות, אין נחמדות, כלום, שום דבר. טכני, לגמרי טכני. אני חשבתי לעצמי בהתחלה, כאילו זה כאילו מוגזם, אבל אחר כך אמרתי לעצמי, למה זה מוגזם? ובכלל לא מוגזם. מההליכה לקיוסק זה יכול לקרוא פה סיפור שלם. הולך לקנות, אומר, לקנות לך משהו? כן, אפשר. מה? תקנה לי בגט גדול. אני מאוד אוהבת לחם צרפתי כזה, בגט. אז הוא קנה, הביא לה, נו, טעים, אוה, כן, אני מתה על הבגטים. מאוד מאוד, אני גם אקנה לך פחית, כן, ואז הם מדברים על בגטים, ובסופו של דבר הוא לא קולט שהוא הלך לקנות בגט, ובאמת בסוף, מה שהוא, שמו כן הוא בא, גט. כן. מביא גט לבית שלו. הגט בדרך, בא הגט, כן. קנה בגט, נהיה בוגד. לא צריך לקנות בגטים לפקידות. וכן, בבקשה. יש מה? מורות, כן, בבית ספר, כן.
מארגנים איזה מסיבה.
כן.
ולפעמים כשאומרים כל הכבוד, אז עכשיו כוח היה מאוד רציני, היה פה כאן שזה כוח לפעם הבאה, אני חושב שאני לא יודע מה, זה ממש...
קרדיט, איפה עובדים קרדיט, עדיין?
קרדיט, כן. גם בוסים עם אישה שלו,
שמעת מה שאתה אומר? שמעתם? איפה פרויד? איפה פרויד? שמעים מהשאלה עצמה, כן? הוא אומר, איפה הבוס עם האישה שלו? זאת אומרת, עם הבזכירה שלו, כן? אתה מבין? זו התשובה לשאלה שלך. הוא נותן לה קרדיט. הקרדיט הוא דבר, יכול להיות מאוד מאוד גדול. כן, בבקשה. כן, זהו, אז על זה אני מנסה עכשיו ללמוד. שמה אותם? ש? כן, אין סוף סיפורים. איפה זה מתחיל? איך עדיין הירושלים שלנו לא נחרבת? שוב, כן, נכון. נכון, זהו. אמת, אז על זה השור, נכון? בזה אנחנו בדיוק קשב. כן, בבקשה.
בעצם זה
מישהו לא, זה, אתה, אם אתה אומר, תחכה למוטיק הזאת, אז זה בעיה. אבל אם אתה אומר, תחכה שם לנוסעת באוטובוס. אז זהו, אז זה לא אותו דבר. באוטובוס, שמישהי שם אומרת, זה פגישה חד פעמית, היא נכנסה, אמרת לנהג, לא אמרת לה. אבל בעבודה זה לא ככה, זה שאתה היום קנית בגד ואחר כך היא קנתה לך גם משהו והפתעה ליום הולדת ואין לזה סוף. יש לזה סוף, טוב, אתה יודע מה, אז אתם מושכים אותי בלשון, אז אני אספר לכם משהו, אתן לכם מקרה מהחיים. כשאתה אומר שזה מוגזם, אני אתן לך, תראה, היה, פעם נסעתי, הייתי במילואים ונתתי טרמפ למילואימניק שנסע איתי באוטו. אנחנו נוסעים, הוא אומר לי, אולי יש לך שיחת טלפון, מתקשר, כן, מתקשר הביתה, אומר, אני בדרך, אני עוד מעט מגיע. שם בערך עוד שעה, משהו כזה, עוד מעט מגיע. טוב. ואז הוא אומר לי, זה ההסכם בינינו. לא לעשות אחד לשני הפתעות כשחוזרים הביתה. אמרתי, מה זאת אומרת? אמר לי, תראה, אנחנו מסתדרים טוב מאוד, אני ואשתי, מסתדרים טוב מאוד אחד עם השני. יש לנו חופש, נותנים חופש גמור אחד לשני, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אז הוא אומר, אז למה לי הפתעות לא נעימות אם אני בא הביתה? אני ממילא לא אתגרש ממנה. אז למה להיות במצב מגוחך? נכון או לא? נכון או לא? כן? לא אמרתי לו, אז הוא כמה פעמים חזר זה שהסביר לי את עצמו, כל פעם שאל, נכון או לא? ונראה לי שכשאתה רואה את הנתונים סטטיסטיים היום יש אחוזים ענקיים של בגידה הדדית בין איש לאישה, אז זה בכלל לא מוגזם. הרעיון הזה של יחס לא לקרוא בשם ולא לקנות ולא להיות איזה, זה לא מוגזם, זה נורמה. אצלם זה מוגזם. בגלל שזה למה דברים מגיעים. כיוון שזה דברים כל כך גורליים ועל מה שזה... לא רק משפחה פה נחרבת, אלא עם ישראל כולו נחרב, היה יכול להיחרב מזה. אז על זה סיפרו לנו חז"ל. כן, בבקשה.
אם הגילאים במקום העבודה הוא גדול, ככה שבכל מקרה מראש יש את
כן, אז נכון, אין אפוטרופוס לעריות, נכון. כן, בבקשה.
כל המשמעות והחשיבות נובעת אבל ההשלכות לגבי אותו מקרה פה ספציפי קצת נראה לי, כאילו אני לא מבין אותם כל כך, זה קשה לי כאילו בכל אופן שוליית נגר. שוליית נגר זה פשוטם, זה לא איזה גדול דור או רב גדול או תלמיד חכם, כאילו שוליית נגר. תמיד יהיה בציבור בישראל את עמי הארץ ש...
אז יש מה לעשות. בשביל זה, לא, בשביל זה באתי, כיוון שאני מאמין שעדיין יש מה לעשות. ואתם יכולים להיות דוגמה לזה, מה יש לעשות. שאתם תהיו כאלה ותלמדו ותספרו את זה בכל מקום שאתם יכולים, שזאת הגישה, שזה לא, אין חברות בין איש ואישה. כן, בבקשה. ישר כוח, תודה שאמרת לנו כל זה, זה באמת דוגמה טובה, עדות מהשטח, מה שנקרא. ודבר הזה, דו לכם, זה נראה כאילו זה קיצוני, אבל זה בדיוק הפוך. החיים, כמו שאנחנו חיים היום, זה קיצוני. מה שאני אומר לכם זה נורמה, זה לא מוגזם, זה ככה אמור להיות. אבל החיים שבהם אנחנו נמצאים, הפריצות שהולכת פה והקטסטרופות שקורות מכל זה, מהאווירה של אווירה, זה קיצוני, וזה צריך לעצור. הם צריכים להצטדק ולהסביר למה הם חיים ככה. ומילא אם פתאום, הכל בסדר, הכל מצוין, רק מה, גם חביבים אחד עם השני, הכל כזה זורם ונחמד, וזהו, ולא יותר מזה. ופתאום באים... רבנים ומשתלטים לנו על החיים ואומרים אל תעשו כל זה, זה מה אתה רוצה? אין לה הרי בעיה. אבל זה לא המצב הזה, מצב שיש פה חורבן, וזה לא נשאר במסגרת המשפחה, זה מתפשט בכל התחומים, בכל הדברים בחיים שלנו. אתן לכם דוגמה. אני, לפני שנה הייתה לי תוכנית ברדיו, סדרה של תוכניות כאלה ברדיו, שבהם הייתי מדבר עם תוכנית הייתה משכת שנה, שעה וחצי, ושעה אני מדבר, וחצי שעה אנשים מתקשרים ושואלים שאלות. אז נתתי פעם איזו סדרה של שיעורים על זה, על זה שהמדע, כמה שיותר מתפתח, יותר ויותר, הולך ומאשר ומחזק את מה שכתוב בתורה. בהתחלה חשבו שיש סתירה, אבל כמה שמדע מודרני יותר, יותר הוא מגלה תגליות חדשות, אז רואים כמה כל דבר וכל דבר שנאמר בתורה שנראה בהתחלה מוזר, פתאום זה כן, מתיישר בדיוק לפי המדע. דיברת על זה שעה, אחרי, בחצי שני של התוכנית מתקשר אליי מאזין, ואומר לי, אם זה היה ככה כמו שהרב מספר, אז כל המדענים היו כבר מזמן צריכים להיות דתיים. ואנחנו רואים דווקא להפך, שרוב המדענים הם אנשים חילונים. אז איך זה מסתדר עם כל מה שאמרת פה? אז אמרתי, מה דעתך? המדענים הם אובייקטיביים או סובייקטיביים? אובייקטיביים ודאי, הם אנשי מדע. אמרתי, ומערכת המשפט בארץ זה דבר אובייקטיבי או סובייקטיבי? אומר, מה זאת אומרת? אמרתי, הנה יושב שופט, לפניו יש מקרה. האם משפיע על שופט, האם האנשים שיושבים לפניו, הוא דתי או חילוני או ערבי או יהודי, הוא לגמרי אובייקטיבי? אומר, לא, ברור שהוא לא. אמרתי, ובצבא? שם הכל אובייקטיבי, נגיד עכשיו קצין דתי, הוא מקבל אותו קידום, לא, או נגיד ככה, כשצריכים לעשות לו קידום בתפקידים, לוקחים בחשבון שיש לו כיפה על הראש, או זה בכלל לא משחק שום תפקיד. ועוד איך? ובעיתונות, שהם משקפים לך את האירוע, סתם מספרים מה קרה, זה כל התפקיד של עיתון. נכון? עיתונאי שמספר לך מה קרה, דעות הפוליטיות שלו משפיעות על הדיווח? הרי הוא סך הכל מספר מה קרה. אבל, אז הוא צוחק, העיתונים, כאילו, הגזמת. אנחנו כבר, זה נראה, על מה אתה מגרם לדבר? ברור שזה, אבל למה זה ברור? אנחנו התרגלנו לזה, זה נראה לנו נורמה. זה נראה נורמה, כיוון שאנחנו חיים באווירה של בגידה. הכל פה בגידה, בצבא בוגדים, ומערכת המשפט בוגדת, והשופטי ספורט, סתם שופטים בספורט, בכדורגל, אתם זוכרים את הפרשה הזאת? הם בגדו בכל המשחקים הללו, בכל תחום שלא תיקח. אז הוא אומר, זה נכון כלפיהם, אבל מדענים הם אובייקטיביים. אז אמרתי, תגיד לי, אתה שמעת על חרם של מדעני אנגליה? זה היה, לפני שנה זה בדיוק התחיל כל הסיפור הזה. שמדעני אנגליה עכשיו מחרימים את מדינת ישראל ולא מעבירים לנו שום מדע, שום מידע מדעי, כיוון שאנחנו כובשים. זה אובייקטיבי. וככה זה לא רק במדעני אנגליה, בכל אקדמיה היא רקובה. כל המזייפים תוצאות המחקר, ומעתיקים זה מזה, ואין יושר אינטלקטואלי, והמנחה, שעכשיו מנחה מישהו בדוקטורט שלו, אז כשהוא עשה את המאמר, אז הוא אומר, כן, אנחנו יכולים לפרסם את המאמר, ואתה יכול לפרסם אותו רק כשאתה מכניס גם את השם של מנחה לתוך המאמר שלך. אז הוא מתפרסם. ויש עוד המון דברים כאלה. אז זה הכל אובייקטיבי. זה מתחיל, ברגע שיש מין האטמוספירה כזאת, היא מתפשטת כמו סרטן על כל גוף האומה, על כל דבר, הוא נכנס, זה מתחיל מנשיא מדינה ונגמר באחרון הבדרנים ששולח פושעים להרביץ לחברים שלו. כל זה אווירה של בגידה. ועל זה הרב קוק אומר, זאת כללה איומה, שאתה לא מאמין בחייך. זה מחריב לך את הבית, זה מחריב את המשפחה שלך ואת הבית הלאומי שלך. ויש בזה רובד עוד יותר עמוק, ועכשיו זה רובד של ביאור בסיפור הזה. הרובד של ביאור זה הרי אותו, כל המדרש הזה זה אותו מודל, אותו אב טיפוס, אותו דגם. אנחנו דיברנו פעם על הרעיון של מודלים, כן? אז זה אותו מודל של סיפור אחר, שגם שם זה אותו עיקרון. יש מישהו על ידי חוכמה משתלט על האישה ולוקח אותה מהבעלה, מתי מקרה אותו, אותו מודל, אבל המקרה הראשון שיש את זה בתורה שבכתב, תורה שבעל פה. כן, בטח. זה הנחש שבא על חווה. חז"ל אומרים שהנחש הוא לא רק פיתה את חווה שהיא תאכל פרי עץ הדעת, אלא הוא בעצם אנס אותה. ומזה שהוא בא נחש לחווה, היא התעברה, וממנה נולד קין. לכן הוא אומר, קניתי איש עם אלוקים, לא עם בעלי, אלא עם כוח. ועל זה חז"ל אומרים שהוא הטיל בה זוהמה. זו כוונה. הוא אומר על זה אצלכם, מקור חמש, תסתכלו, אומר מהר"ל בחידושי אגדות, אומר ככה, ובשעה שבא נחש על חווה, דבר זה ביארנו בפרק כמה דסוטה, כי הנחש בא על חווה שרצה הנחש להמית את האדם, שימות האדם, וישא את חווה. הכל כמו שפירשנו במסכת סוטה, דברים גדולים. וזה שאמר כאן שבשעה שבא על נחש על חווה, שוודאי היה נחש מתחבר אל חווה והיה מטיל זוהמה ותואבה בחווה. מביאה זאת אשר הוא חיבור שאינו ראוי, ובשביל כך הטיל הנחש זוהמה בחווה. וכו' וכו', כן? כל... זה בעצם אותו עיקרון. זה הביאור של המדרש הזה. שפה בעצם כוחות קוסמיים, כוחות איתנים, נמצאים מאחורי הסיפור העצוב, הנורא, הטרגי הזה, בין שוליית הנגר והנגר ואשתו. זה תמיד... חז"ל אף פעם, כמו שאנחנו כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, חז"ל אף פעם לא מספרים לנו על ההוא ואשתו וזה, זה לתמיד רעיונות גדולים, מרכזיים, שהם עומדים ברומו של עולם, ביסודו של עולם. זה תמיד מוטיבים מטאפיזיים נמצאים במדרשים, ואותם צריכים לחפש. וזה בעצם הרעיון שבה מתחיל כאן כל הסיפור הזה של חטא, הוא מתחיל מזה שכוח הסתני משתלט על האדם. עכשיו, מה שנשאר לנו זה רק להבין מהו הנמשל, מהו הכוח. אתם, הרי כל זה בא לגלות לך משהו יותר מופשט, יותר, הנה, איזשהו עיקרון אבסטרקטי שעומד מאחורי זה. הוא מתבטא בצורה שחז"ל קוראים לזה, שם נחש, חווה, זוהמה, שם נגר, שוליה, כל זה, אבל מה העיקרון שעומד מאחורי זה? מה היה התכונה המיוחדת, המאפיינת ביותר את נחש? תגידו אתם. נרמומי, בדיוק. כבר אמרתם בעצמכם, כמו שאונקלוס מתרגם, שהוא היה חכים מכל חיה על פני אדמה, כן, מכל חיית השדה, סליחה. זה בעצם מדרש, הביאור שלו, זה שמדרש מספר איך החוכמה משתלטת לך על הנשמה. הרי איך, מי זה היה שוליית הנגר שם? זה היה חכם. זה חוכמה, הוא סידר אותו על ידי חוכמה. כששיא החיים שלך זה החוכמה, אתה ודאי תגיע לבגידה. אתה ודאי תהרוס כל החיים שלך. כששיא הדברים בחיים הם לא מוסר, הם לא טוביות, הם לא נשמתיות, אלא מה? חוכמה. הכי חשוב זה שזה יהיה חכם, שזה יהיה מתקדם, שזה יהיה אין, שזה יהיה up to date, שזה יהיה הייטק, שזה יהיה בכל בחינות, בכל דבר, שאתה הכי הכי מצוחצח, הכי מטופטק, הכי אתה מאוד מאוד ברגע שזה יהיה החוכמה, היא עומדת בראש חברה. היא תהרוס לך הכל, היא תהרוס לך חברה, תהרוס לך חיים, תהרוס לך משפחה, תהרוס לך את הנפש שלך. ברגע שיש משהו שהוא משתלט עליך יותר מהצד הפנימי, מצד הטוב הכל נהרס. אם הקריטריון הכי עליון שלך זה לא הטוב, אלא חוכמה, זה החורבן. יחרב בית המקדש, וגם נחרב גן עדן מזה. זה בעצם, הרי זה בעצם שאנחנו רואים, שהשיא החוכמה שהייתה אי פעם באנושות, זה הייתה חוכמה גרמנית. והיא הביאה את הנאציזם לעולם. הם היו הכי טובים בכל תחום, בפילוסופיה ובמדע, בטכנולוגיה, בפיתוח, באומנות, בכל תחום. וזה היה נחש שהוא תופס לך את הנשמה שלך, ובמקום שאתה חי את הצד העליון שבך, אתה חי את החוכמה. אין אמונה, יש חוכמה. ועל זה אומר הרב שזאת כללה הכי איומה. שמה היא כללה? שלא תאמין בחייך. תסתכלו אצלכם, מקור 6, אומר הרב. סליחה, מקור 4, כן. האדם צריך להאמין בחייו, להאמין בכוחו החומרי, בכוחו המוסרי יחד. האמונה היא כוללת הכל, כמו אהבה. האמונה בחיים היא ברכת השם, כמו שאי אמונה היא כללה יותר איומה, ולא תאמין בחייך. ואנחנו חיים בעידן של פוסט-מודרניזם, זאת אומרת, אין אידיאלים, אין משהו שאתה נאמן לו, אין משהו שהוא אובייקטיבי, אין משהו שהוא דבר, אלא הכל רלטיביסטי. הכל זה תלוי. אולי כך, אולי ככה, הכל זה פלורליסטי. אין אידיאל. סליחה, בסדר? אין אידיאל שאתה חי את האידיאל, שאתה נאמן לו. אז אם אין אידיאל, הכל נהרס. הרב אומר את זה ב-4 א', תסתכלו. אדם עובד הוא הכופר. זה בעצם המהות של חילוניות. חילוניות זה לא מישהו שלא שומר תורה ומצוות. יש הרבה אנשים שהם יכולים להיות חילונים, שומרים תורה ומצוות. ויש דתיים שהם חילונים כיפה על הראש. זה לא התורה ומצוות קובע. אלא לא רק זה מה שקובע. מה שקובע זה מה הראש שלך, את צורת החשיבה שלך. אז הרב אומר שפה החילוניות הזאת, זה התרבות של בגידה, שאין לך את הנצח מאחוריך. הכל זה, אולי ככה, אולי ככה, זה תלוי. הכל זה לפי החוכמה הולך. תראו, אומר פה, אדם עובד, עבוד, כן כוונה אפשר להגיד, הוא הכופר, חייו אינם חיים, כיוון שאין אידיאל במציאות הכללית לפי מעמד נפשי, שוב אין אפשרויות, אין אפשרויות לזיק של אידיאליות פנימית אמיתית שתהיה מושרשת בקרבו. אין שום דבר שאתה חי למען נצח, כן, אידיאל שבך. והחיים בלא אידיאל מושרש בעומקם, לא שאתה אומר מפה לחוץ, אלא בעומק, וחיים בלא אידיאל מושרש בעומקם, הרי הם גרועים מחיי בהמה. וההתנהגות הייתה של השוליה, זה התנהגות בהמית, למרות שהיה מאוד חכם, איזה בהמה? נחש. טוב. אני לצערי לא יכול לתת לכם לשאול כל השאלות שאתם רציתם להגיד, אבל יש לי בחוץ שם מקום שמישהו רוצה לשאול שאלות, יכול לשאול שם. סליחה. כן.